אנחנו מנסים להגיד ש... קודם כל אנחנו רוצים להכיר מחדש את אלוהים. שאלה אותי, איך קוראים לה? אוריה. שאלה אותי, מה אנחנו עושים פה בלימוד? אז עכשיו בקטעים על בראשית אנחנו מנסים להבין מחדש מי זה אלוהים, מי זה אנחנו, מה הקשר בינינו. יכול להיות שישנה לנו קצת כמה דברים בתפיסה בתורה, ואז באופן טבעי זה משנה לנו גם דברים בעבודת השם. אז אמרנו למשל שאם אחת התובנות הרגילות אצל בני אדם, גם אם הם דתיים וגם אם חילונים, זה שאלוהים רוצה את היהודי הדתי קצת קטן. או בכלל, הוא רוצה את הבן אדם שלא ירים את האף יותר מדי ולא יהיה גדול, ובטח לא יהנה יותר מדי מהחיים. אז מה שניסיתי להגיד פעם קודמת, שזה לא נכון, זה שהוא רוצה שמאוד תהנה מהחיים, שתהיה ענק ושתהיה לא פחות מאלוהי. אבל הדרכים שאתה מנסה להשיג את זה הן לא מוצלחות, וזה מה שהוא אומר לך, שאם אתה מנסה להיות אלוהי וגדול ומואר ונהנה בדרכים שאתה רגיל, אתה תקבל עצבות, אתה תקבל מאמץ מיותר להתקיים, אתה כל הזמן תרגיש שאתה מתאמץ, שהחיים זה לא פיקניק, אתה תרגיש ככה, ואתה כל הזמן תרגיש לא בסדר עם עצמך, שזה העניין שהאדם הראשון מתחבא בתוך עץ הגן אחרי החטא. במקום שכשאלוהים יבוא לגן, אתה תרוץ אליו, אתה בורח ממנו. וזו התוצאה של עץ הדעת. המטרה הכללית זה שכשאתה הולך לפגוש את אלוהים, אתה תרגיש לכתחילה שאין לך כלום ממה להתבייש. זה היה סוגריים על השיעור הקודם. עכשיו עוד מעט תשאלו שאלות על השיעור החדש. השיעור החדש, אז אנחנו... בינתיים תרשמו קצת את השאלות ונעשה הפסקה בסוף. אנחנו רוצים להסתכל רגע על הדרך של אלוהים להתחיל להביא אור בעולם. אם תסתכלו רגע בתוך הפסוקים, היה לנו בפסוקים הראשונים שלמדנו לפני כמה שבועות, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז מזה רצינו להוציא שכשאלוהים ברא את העולם היה חושך ותוהו ובוהו, זאת אומרת, לא מצב מתוקן. ואם כבר אתה מסתכל בעולם ורואה בלגן, אז האחראי הראשון עליו זה הקדוש ברוך הוא, שהוא עשה עולם חסר חושך תוהו ובוהו, ואז הוא מתחיל לתקן אותו. באמת, בשלב ראשון להשתחרר מתחושת האשמה, כאילו זה שהעולם חסר, סליחה, זה באשמתי, זה לא באשמתנו. אנחנו מוזמנים להיות שותפים בהשלמה של המצב, אבל אנחנו לא אחראים עליו, לא יצרנו אותו. כן? כשאת מסתכלת על הבית שלך ואת רואה שהוא לא בדיוק מושלם, את לא אחראית על זה, את לא המצאת את זה. את יכולה לעשות מה שאת יכולה בשביל שזה יהיה קצת יותר סבבה. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד היום מהקדוש ברוך הוא איך הוא עובד כשהוא רואה מצב חשוך ומנסה לתקן אותו. ששת ימי בראשית זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו הדגמה איך עובדים כדי להביא אור למצב חשוך. בסדר? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז קודם כל אלוהים מבקש, הוא מתפלל, הוא רוצה יהי אור. עכשיו זה קצת מוזר שכתוב אחרי שאלוהים אומר יהי אור שזה באמת קרה. כן, כאילו, אומרים בגמרא פשיטה. מה זאת אומרת? אם אלוהים אומר שיהיה אור, אז צריך להגיד אחרי זה, וזה באמת קרה? כי אלוהים אמר, אלוהים אמר יהי אור. מישהו חשב שזה לא יקרה? אבל האמת היא שהתשובה בגוף השאלה, כי מישהו כן חשב שאולי זה לא יקרה, והנה אנחנו נראה בימים שלישי ורביעי וכל מיני מקרים שזה לא קרה. עוד לפני הבן אדם, אני מדגיש. בסדר? הבן אדם לא אחראי לפערים בעולם. אבל במקרה הספציפי הזה, לכאורה, קרה מה שהוא ביקש. יהי אור ויהי אור. ואז אלוהים מסתכל על מה שיצא בעקבות מה שהוא ביקש. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. עכשיו, סבא שלי, זיכרונו לברכה, הרב אשכנזי, מניטו, היה הזכרה שלו שבוע שעבר. הוא לימד עיקרון לקרוא את התורה מההתחלה לסוף ולא מהסוף להתחלה. שהכוונה לא לחשוב שמה שכתוב אחר כך ברור כל כך. למשל, מה פתאום יש פה חושך? אנחנו כבר כל כך מכירים את הפסוקים, אז ברור לנו שהיא עדיין חושך, ואז שהוא יבדיל, אבל בואו ננסה להיות רגע מופתעים. אלוהים אומר יהי אור, אני בתמימותי מבין שהוא רוצה רק אור. עכשיו, משום מה נשאר קצת חושך. אז בעצם זה לא לגמרי עבד. מה, אם אני משליך לכם את זה רגע לנמשל, אלוהים רוצה שיהיה פה ממש אחלה. עכשיו, הוא אומר את זה, והמציאות לא הולכת עם זה. אז היה חושך בפסוק הראשון. היה חושך ביום הראשון לבריאה, נכון? חושך על פני תהום. עכשיו אלוהים רוצה שלא יהיה יותר. עכשיו תראו, אנחנו מכורים קצת לסבל. אנחנו קצת מכורים לסבל, אז נראה לנו שאלוהים רוצה שישאר קצת סבל. זאת אומרת שהוא מלכתחילה רוצה שישאר קצת חושך. אני רוצה להציע לכם הצעה אחרת. אלוהים רוצה רק אור. כמו שהוא אומר, תשמעו את מה שהוא אומר, למה להתחכם איתו? הוא אומר, ויהי אור, שיהיה אור. עכשיו, אנחנו כבר מראש מבינים שהאור של אלוהים מתערבב קצת בחושך, יהיה קצת אור, אבל יישאר גם חושך, ויהיה כזה מין, בערך, בסדר? אוקיי, אפשרות. אז, אבל אני, מה שאני רוצה להציע לכם רגע, ואני יודע שקצת קשה להכיל את זה פה בפסוקים, אז אם תחזיקו איתי עוד טיפה, תראו שהתופעה הזאת קורית עוד כמה פעמים. אלוהים אומר שהוא רוצה... לא למה הוא השאיר, למה נשאר חושך אחרי שאלוהים אומר שהוא רוצה רק אור? יהיו, אני ברור. הוא לא אמר, אלוהים לא אמר. אני מסכים שזה לא הדרך ההכרחית היחידה לקרוא את הפסוקים. בסדר? אבל תנסו להיפתח לרעיון הזה של הקריאה, תראו איך זה יכול לשרת אותנו. ואיך הוא יכול להוכיח את עצמו גם במקרים הבאים. תנסו לראות שכשאת פותחת את הבוקר שלך, למשל, מה את רוצה שיהיה? הרי לכתחילה מצפה שהוא יהיה חצי כזה, ושיהיה גם קצת בסדר, נכון? עכשיו, אנחנו נדמה לנו שגם אלוהים פותח את היום שלו ככה, שהוא כבר מראש חושב שיהיה חצי כזה, לא לגמרי. היום שלו, כן, אלוהים פותח את היום, הוא עושה תפילה של שחרית, והוא אומר, יהי אור, מה הוא מתכוון? שיהיה מושלם, שיהיה רק אור, לא צריך חושך, לא רוצה, רוצה משיח. עכשיו, זה לא קורה. זה לא קורה. אז מה אלוהים עושה כשהוא רואה שלא קרה? אז מה אנחנו עושים כשאנחנו רואים שלא קרה מה שביקשנו? מתאכזבים, מסתכלים על החושך, אומרים, אז אני לא שווה כלום, מי השם, מה השם, הוא עושה משהו אחר. הוא מסתכל איפה בכל זאת יצא אור. וירא אלוהים את האור, כי טוב, מה עם מה שלא יצא? עזוב אותי עכשיו עם מה שלא יצא. חכו, זה הנושא של השיעור. תחזיקו, תרשמו רגע את השאלות, ותנסו להיפתח לדבר הזה גם אם זה קצת מוזר, ואחרי זה נשאל, אבל למה הוא עושה את זה? זה מה שאני רוצה להגיד לכם היום, בסדר? זה נושא השיעור. אז הוא מסתכל על הטוב. ולא מסתכל על החושך שלא יצא, אבל בכל זאת החושך רוצה להתערבב לו בעניינים ולהגיד לו, תראה, אבל יש פה גם חושך ומה תעשה ומה יהיה. אז מה הוא עושה? הוא עושה הבדלה, והוא אומר, אני מסתכל על הטוב ואני גם שם מסך מבדיל שדואג שהחושך שנשאר לא ייכנס לאזור של האור שאני עשיתי. נתרגם לכם את זה רגע לנפשי. מה שאת עשית טוב והלך טוב, את מסתכלת עליו קודם כל ומקבלת ממנו שמחה. וממה שעוד לא הלך, את שמה הבדלה ואומרת לא מעניין אותי.
איזה הבדלה עושה אחת בין האור למה?
לבין החושך, תקראי בפסוק. כן? ויבדל אלוהים בין האור והחושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, אוקיי, את זה אני רוצה, את זה אני פחות רוצה. ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד, ולמרות זאת, אני קורא קריאת שמע של המיטה, ואומר שהיה יום מהשם, בסדר? יום ממני, כאילו, הוא אומר. היה שמע ישראל השם, הוא קורא עכשיו שמע ישראל השם אחד, למרות שהוא רצה אור, יצא חלק אור, חלק חושך, הוא הסתכל על האור, עשה הבדלה בין האור לבין החושך, ועדיין הוא מרגיש שלם שהיום הזה כולו אחד, למרות שלא יצא בדיוק מה שביקשתי.
אני לא צריכה להתאמירה, שלא יצא בדיוק מה שביקשתי.
אז אני, אוקיי. עכשיו זה, אני יודע, זה מוזר לכם, איך אתה אומר שלא יצא מה שביקש אלוהים. אז אתם תראו שזה, רש"י אומר את זה בפירוש, כל יהודי קורא את זה בזה, אבל הוא פשוט לא לוקח ברצינות מה שהוא קורא. בואו נראה ביום שלישי. בסדר?
לא, זה גם על איך הוא עושה את זה.
אז תכף, נענה, אבל קודם כל נראה שזה שיטתי. שיטתי שכשיש חושך ועכשיו אלוהים מבקש מה הוא רוצה מהמציאות, והיא לא תמיד מגיבה לגמרי ב-100% כמו שהוא מבקש. גם אנחנו. רגע, שאלה טובה, אבל קודם כל נראה שזה קורה. ואלוהים מספר לנו על זה, אתם מבינים? אם הוא היה רוצה לשמור על המעמד שלו, אז הוא היה מוחק את הפסוקים האלה כדי לשמור על המעמד שלו בתור מי שמצליח לו הכל, נכון? לא באמת אני אומר, תיקחו את זה, אני אומר את זה קצת בצחוק, אבל זה רציני מאוד. אלוהים ורשי עכשיו, למה אלוהים ורשי הולכים להדגיש לנו כביכול שאפילו לאלוהים זה לא הצליח במכה אחת? למה? חכו, בואו נקרא יום שלישי. תנשאו. יש לי הצעה רגע, תחזיקו ראש, תרשמו את כל השאלות האלה ונעשה עוד רבע שעה הפסקת קפה לשאלות, בסדר? כדי שנוכל לזרום קצת, בסדר? ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו, זה אולי אתם מכירות, אשר זרעו בו על הארץ, הוא מבקש עץ פרי עושה פרי, לא שיש עץ כזה שיש לו קצת מין דברים שאי אפשר לאכול אותם, וקצת איזה משהו שלוקח 7 שנים עד שיוצא איזה תמר. אני רוצה עץ שמהשנייה הראשונה אפשר לאכול אותו בכיף. ככה אני רוצה, וככה אני רוצה שכל העולם ייראה. שכל מה שמישהי מנסה לעשות, זה יוצא לה במכה, מעולה, בלי לסבול. נכון? אמרנו, החיים זה לא פיקניק. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם שזה כן פיקניק. עץ פרי עושה פרי, זאת אומרת מהשנייה הראשונה. הריון לא לוקח 9 חודשים, בלי בעצב תלדי בנים, בלי בזיעת אפיך תאכל לחם, אני רוצה שאתה תאכל במכה מיד. עכשיו, הארץ עושה מה? תראו ברשי שם, היא עושה עץ עושה פרי, אז רשי... רגע, לא, סטופ, שנייה, בואי נקרא שנייה. עץ פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן. ותוצא הארץ עץ עושה פרי ולא העץ פרי. אתם עוקבות שם? מוצאות את רשי הזה? פה בדף? ביום השלישי, כן, יש את הפסוקים ואחרי זה יש רשי. אז רשי מתרגם לנו את הפסוקים, איזה פער כזה בפסוקים, ואומר, רשי זה בעקבות מדרש רבה, זה מדרש תנאים, זה לא רשי המציא את זה. והוא אומר... אז שנייה, אז אני משלים את מה שאני אומר. מה, מתי?
עץ פרי עושה פרי.
כן, והארץ עשתה, בפסוק אחרי זה רואים שהארץ עשתה, עץ עושה פרי. תראי
בתוצאה.
אז תראי רשי אומר, עץ פרי עושה פרי ועץ עושה פרי, זה פער משמעותי. כן? אז מה הוא מתרגם לנו? שהוא רצה שהטעם של העץ יהיה כטעם הפרי. פעם ראיתי איזו סדרה כזאת, אז היה מישהו שחלם חלום, הוא הסתובב בעיירה שהכל משוקולד, אז הוא נוגס בעצים והוא נוגס בקירות של הבתים. זה בערך מה שאלוהים תכנן בשבילנו. כן, שהכל טעים, הכל טעים, בלי חלקים, בלי הקשה של הפיצה. רק כאילו את הטעים. כן, לא, בלי ה... בסדר? עכשיו, בוא, פה אני רוצה להדגיש עוד משהו. נניח שאתם אלוהים, מה שאתם כן באמת אגב, אבל נניח שאתם אלוהים, כן, נגיד שאתם, יש לכם דיבור כזה ואתם אומרות שאת רוצה ככה וככה וככה ומישהו עושה לא בדיוק, כאילו את אמרת לו תעשה עץ פרי עושה פרי והוא עשה עץ עושה פרי, מה את אומרת לו? מה? הרסת הכל, תעמוד בפינה, תקבל עונש, מה אלוהים אומר? אז עכשיו אני לא מבין כלום. אתה אומר מה אתה רוצה, לא עושים כמו שאתה רוצה, ואתה אומר טוב. בסדר, אני אומר רק עוד לפני רגע, לנשום. בסדר, אז מה שאני רוצה שעוד לפני הפתרונות, אז לפי איזה פער בפסוקים שרשי מפרש אותו, היא עשתה עץ שהטעם שלו לא כמו הטעם של הפרי, העצים שאנחנו מכירים היום, שהפרי הוא איזה משהו שיוצא אחרי די הרבה זמן. אם אתם יודעות, למשל תמר לוקח בערך 7 שנים עד שיוצא פרי. ומלא קוצים גם, ומי שיצא לו פעם לשים כפות מרים על בתור שכח, לפני שהורידו להם את הקוצים, אז זה דבר די אכזרי. היה לי פעם אחת שהייתי בהתרגשות, לקחתי את הכפות מרים בערב סוכות, ושמתי אותם ככה, נכנס לי קוץ אחד פה, ככה ונשבר בפנים בערב סוכות. בקיצור, אז זה דבר לא נעים בשביל כל התמר הזה. אז מה שהתורה מנסה להגיד לנו זה, העולם שאתה, שאלה טובה, העולם שאתה רואה לפניך, הוא לא לגמרי העולם שהקדוש ברוך הוא רואה לנגד עיניו כשהוא בורא את העולם. הוא רואה לנגד עיניו משהו כזה שאפילו העץ טעים. בטח לא דוקר אותך. זה מיסטיקה, מדע בדיוני, אבל צריך קצת מדע בדיוני. אפשר להגיד את זה ככה, זה התפילה של אלוהים בשביל העולם. אבל כשאלוהים מתפלל לעולם, יוצא ככה שהתפילה שלו לא נענית לגמרי. נכון, זו שאלה מעולה, בסדר? זו שאלה שאנחנו צריכים לעמוד עליה. ותראי, את יודעת שאלוהים אומר הרבה דברים והם לא מתקיימים לבני האדם. נכון? זה אנחנו יודעים. לאורך כל התורה. אוקיי. אז אבל עדיין יש שאלה, איך יכול להיות שאלוהים מדבר, וזה נכון. טוב, אז תכף נציע כמה פתרונות. אבל קודם כל אני רוצה שנראה את הדבר הזה, את המבנה. אלוהים אומר משהו, זה יוצא חצי, כבר פעמיים. והעיקר של השיעור שלנו זה להגיד שהוא אומר כי טוב. שזה הכי מוזר. תגיד, טוב, נו, בסדר, בואי נדבר על זה, תעשי תשובה, יום כיפור, תעשה משהו. הוא לא אומר את זה. לפחות תגיד, וייר כי טוב ורע. וייר כי טוב וגם לא משהו. וייר כי בסדר. לא, וייר כי
טוב.
כל אחת, יש פה כמה שהציעו פתרונות מאוד יפים לקונפליקט, שכל אחד זה חידוש. את כבר מציעה איזשהו דרך לקרוא את זה, ותכף נשאל על זה. את אומרת, הוא הופך את זה לאידיאל, בעקבות שהוא רואה מה קרה, בסדר? וזו שאלה עלינו, איך אתה הופך לאידיאל את החיסרון. עכשיו, בסדר? עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להגיד ככה, אם אלוהים אומר שזה טוב, אז כנראה שהוא רצה את זה מראש. איך זה יכול להיות? שהוא מדבר, אומר משהו, אחרי זה בסוף הוא אומר כי טוב. הצעה השנייה של החברה מפה, תמר. תמר אומרת, לא, מה הוא עושה? הוא עושה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים משהו מצ'וקמק, בסדר? ואז אנחנו אומרים, זה התכוונתי, ככה התכוונתי, אני מראש התכוונתי. כאילו אתה בונה תיאוריה על הכישלון. אתה אומר כי טוב, כי מה תעשה עכשיו? אתה רצית משהו, יצא לך לא טוב, מה תגיד עכשיו לא טוב? אז אתה לא נורא, הכי טוב. בסדר, נעשה אידיאולוגיה מהחיסרון. בסדר, ואז היא לא נוח לה עם זה. כל אחד יעשה מה שיעשה. אבל קודם כל, מה שאנחנו רוצים להכיר פה, שיש בעולם פער בין החזון של אלוהים לבין המציאות. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לראות זה איך אלוהים מתייחס לפער הזה. איך אלוהים מתייחס לפער בין מה שהוא רוצה שיקרה פה למה שיקרה פה. ואנחנו מגלים שהוא אומר טוב. וירא אלוהים כי טוב. הוא רוצה ללמד אותנו פה בתור דבר ראשון איך אנחנו צריכים לעבוד. כי אנחנו נקבל תוהו ובוהו ואנחנו ננסה לתקן את זה. והוא יודע שכשאנחנו ננסה לתקן את התוהו ובוהו ויצא לנו 30%, אנחנו ניכנס לדיכאון ולמאבקים. אז הוא רוצה ללמד אותנו את כל השיטה. גם את זה שמתחילים תמיד מתוהו ובוהו. זה לא הפתעה. בסדר? את מתחילה איזה פרויקט, זה יוצא לא טוב בהתחלה, ככה זה. שתיים, הוא מנסה, הוא לא מתייאש מזה, אומר טוב, אז שישאר תוהו ובוהו. הוא אומר, כי טוב, שימו לב, הוא אומר, יהי אור, גם שהמצב הוא חושך, הוא לא מתפשר על האידיאלים שלו. הוא לא מתפלל קצת. כשאת באה להתפלל להשם, את לא אומרת לו, תן לי 20 שקל. בקשי מיליון. יש צדיק בשם הסבא קדישה, שנפטר לפני שנתיים, שלוש, וחבר שלי ישב איתו, ואז הוא אמר לחבר שלי, ניר, כשאתה מבקש מהשם, אל תבקש קצת. מה אתה יודע? אולי הוא ייתן. תבקש עד הסוף. אל תתקמצן על הבקשות. אתה אחר כך לא יצא. תלמד להגיד תודה גם שנתנו לך 30%, אבל אל תבקש מראש 30%. טוב, לא נורא, אני כבר כאילו, אז גם הקדוש ברוך הוא לא מבקש מראש אור וחושך, כמו שאנחנו כבר רוצים להגיד שהכי טוב שיהיה גם אור וחושך, לא. אלוהים מבקש אור, עד הסוף. עכשיו המציאות לא זורמת איתו, בסדר, יכול לחיות עם זה. כי כשאלוהים מספר לך מי את יכולה להיות, הוא לא אומר לך, תהי כאילו, אני רואה אותך שם. עכשיו, יוצא חצי, אני אומר כי טוב. זהו, אז אנחנו רואים שאלוהים אומר, יכל להגיד את מה שאת אומרת, יכל להגיד אני מבקש רק אור והמציאות נותנת לי חצי, אז אני אומר, מה היא לא יכולה, מה היא רוצה, מה זה אומר, לא, כי טוב.
אבל המציאות זה לא השם. מי זה המציאות? כאילו, זה יוצא שם,
זה יוצא שם. ניסית פעם לבשל משהו? המציאות לא תמיד הולכת איתך. טוב, אני אסביר לכם איזשהו יסוד שאולי יפתור לנו את העניינים. אנחנו אומרים שהשם הוא אחד והוא כל יכול ואין לו דמות הגוף ואין לו גוף, נכון? בסדר. אבל כשמתחילים לקרוא פסוקים, הפסוקים לא אומרים את זה. בפסוקים אלוהים מדבר, הוא רואה, לוקח לו זמן לעשות דברים, הוא כועס, יש לו עיניים, יש לו אצבעות, נכון? אצבע אלוקימי. אז יש איזה משהו שעוד צריך להבין אותו בין הדמות שאנחנו שרים ביגדל אלוהים חי, כן? אין לו דמות הגוף ואין לו גוף, לבין מה שכתוב לנו בתורה, אבל בתורה זה לא כתוב משום מה. רגע, חכו. אז אני אומר, בתורה כתוב כל מיני דברים שנראים, מה זה? וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, בסדר? או מה זה? רצה לברוא את העולם במידת הדין, ואז ראה שאינו יכול לעמוד, ואז זה ככה אלוהים, שבמבול פתאום הוא אומר, וואי, רעיון לא טוב היה לברוא את הארץ, כי התורה גורמת לנו לחשוב, אם אתה רוצה למסור לי שאלוהים אין לו דמות הגוף ואין לו גוף, אז אתה כתבת ספר בצורה מאוד משונה. כדי שאחרי זה תצטרך להגיד לי באלף שיעורים שאלוהים הוא לא מה שנראה בתורה. אז תכתוב מראש את התורה שלא תגרום לי לחשוב שאלוהים יוצא לו בערך. תכתוב מההתחלה את התורה באופן שאל תגיד שנברנו בצלמנו בצלמו כדמותו, ואחר כך תגיד לא, אבל שלא תחשוב שאין לו דמות הגוף. אל תכתוב שאלוהים מתחרט או שאתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. אל תכתוב פסוק שנשמע ממנו שרק בסוף העקדה אלוהים יודע שיש עירת אלוהים ליצחק, ואחרי זה תצטרך אלף פרשנים כדי להגיד, לא, זה לא מה שכתוב. אז למה לכתוב ככה? אל תכתוב את הפסוקים האלה.
כדי שכל אחד יבין את זה בצורה שלו.
אבל זה לראות לעצמך ברגל. אתה רוצה לכתוב ספר שמוסר שלאלוהים אין לו דמות הגוף, ואתה כותב ספר שכל הזמן גורם לך לחשוב שיש לו דמות הגוף. למשל, בהקשר שלנו, שאלוהים לא יוצא לו כמו בני אדם, ושאלוהים צריך להתפשר עם חלקיות כמו בני אדם, למה זה? אבל עדיין אני מבטיח לך שאם את היית חושבת איך לכתוב את הספר בלי לגרום לי לחשוב את הדברים האלה, היית מוצאת דרך יותר מוצלחת. מה שאני רוצה לספר לכם זה שהם דווקא כתבו את זה ככה, יש לזה חשיבות שזה דווקא כתוב בצורה כזאת שאלוהים לא נראה מושלם, לא נראה אין לו דמות הגוף. היסוד שמסתתר מאחורי זה, אתם כאילו לא תכננתי לדבר על זה, אבל אתם ממש מושכות לשם. היסוד זה יסוד בפנימיות התורה, שנקרא סוד הצמצום. אתם עוקבות? קבלה, קצת קבלה? קבלה. כאילו קבלה. אבל יסוד חשיבה שכדאי להכיר אותו, הוא יכול לחסוך לנו הרבה צרות. מה היסוד הזה אומר? היסוד הזה אומר שאלוהים הוא אין סוף. אבל אין סוף לא יכול לתקשר עם נבראים. והוא רוצה לברוא נבראים וגם לתקשר איתם. וכדי לתקשר איתם, הוא צריך לצמצם את עצמו, וכאילו להכניס את עצמו לאיזשהו מערכת משחק, כדי שזה ייצור איתך קשר. כי אלוהים שהוא אינסופי, הוא בלתי נגיש לך, בלתי מושג, הוא באמת כזה. אבל עם האלוהים האינסופי, אתה לא מתקשר.
בדיוק סיפור.
למשל, למה אלוהים בורא עולם בשבעה ימים? תגיד פעם אחת. זה לוקח לו זמן, ואז הוא נח בשבת, כן? התעייף, אלוהים התעייף אחרי שבעה ימים. אבל זה שהתורה מספרת לך, זה לא שהיא אומרת שהוא כתב בשבעה ימים, אלא אלוהים האינסופי, כשהוא נכנס לתוך העולם, הוא נכנס בקצב שלך. לא שהתורה כותבת ככה כדי שתבין. אלוהים נכנס לתוך העולם במוגבלות. הוא כאילו מסכים להגביל את עצמו כדי שהוא יוכל לפגוש אותך. כי אם הוא לא מגביל את עצמו, אתה לא קיים. אתה הולך. וכדי שזה כמו אני אשחק עם הילד שלי שחמט ואני אשחק עם כל הכוח שלי, אז הוא יגיד לי, אין משחק, מה אתה עובד עליי? אנחנו לא שיחקנו. כדי לשחק, אני צריך קצת להגביל את עצמי בשביל שאני אוכל לשחק משחק עם הבן שלי.
אבל לא אמרת שאנחנו כאילו כמוהו אני לא מסכים שבשביל
לברע או... אני מבין מה את אומרת. נכון, אז בינתיים תעשי הבדלה, כי לאחד את כל מה שאנחנו אומרים זה מבלבל. אז בוא נתמקד רגע בנקודה הזאת.
אבל זה מצמצם את עצמו כדי... אבל למה אפשר להגיד...
כדי להתגלות אליך. א', את לא... על מה שאמרתי עכשיו, את יכולה להגיד שאת לא מסכימה עם הארי הקדוש, ולא איתי. אבל זה...
לא, אני אפשר להגיד מה אני חושבת.
עוד מעט, עוד מעט. עכשיו, תקשיבו ליסוד הזה, הוא יסוד חשוב. בסדר? הוא יסוד חשוב. עוד לפני זה, יש שני צמצומים בעצם שאנחנו רוצים לדבר עליהם. יסוד אחד זה היסוד שאומר ככה. לפני שנאצלו הנאצלים ונבראו נבראים, היה אור אינסוף פשוט ממלא כל המציאות כולה. לפני שהתחיל כל הסיפור של הבריאה, היה רק הוא. וכדי שיהיה אתה, ואלוהים רוצה שיהיה עוד מישהו חוץ ממנו בעולם, הוא היה צריך לפנות את עצמו, לצמצם את עצמו, קצת לזוז כביכול, קצת לא להיות, לעשות מה שנקרא בפנימיות חלל פנוי. לעשות איזה חלל, לפנות מקום בשבילך. אם אתם רוצים להגיד את זה בצורה יותר מעודנת, זה להסתתר. אבל לפנות את עצמו כדי שיוכלו להיות נבראים. כי ברגע שאלוהים מופיע במלוא האינסופיות שלו, אנחנו לא פה. ואלוהים רוצה שתהיה פה, אז הוא מצמצם את עצמו. אחרי זה הוא רוצה לפגוש אותך. אז כדי לפגוש אותך, הוא בכל זאת יוצר קשר עם הנבראים שבתוך החלל הפנוי הזה, אבל הוא מתקשר איתם באיזי, לאט, לא בכוח ולא בתוקף. למשל, הוא אומר, תשמעו, נגיד בהקשר שלנו, יש פה נבראים, והם רק עכשיו מתחילים להבין מי נגד מי, הם נחתו לתוך העולם הזה, חושך, הם לא יודעים איפה הם מתחילים לבנות את עצמם, והוא רוצה להגיד להם, בוא נהיה, אני רוצה שיהיה פה אור. אז אני אומר לכם, חברים, בוא נעשה פה אור, אבל הוא לא מופתע, וזה לא איזה תקלה שזה לא הולך להם. והוא לא אומר להם, מה עשיתם? הוא מספר להם את הכל מההתחלה. הוא אומר להם לאן הוא רוצה ללכת. אבל עכשיו הוא מצמצם את עצמו לסבלנות שהדבר הזה התפתח. ובמסגרת...
אה?
שמה? כן, יש שתי צורות של צמצום. הצמצום הראשון זה עצם שהוא יזוז כדי שתהיה פה בכלל. והצמצום השני, זה מקבילות, זה אותו רעיון, אבל בצורה קצת אחרת, שעכשיו כדי לחזור ולהיפגש איתך, אחרי שהוא שם אותך פה, נגיד ברת הילד, אז עכשיו אתה צמצמת את עצמך כדי שהוא בכלל יוכל להופיע, ועכשיו אתה בכל זאת רוצה לדבר איתו ולגדל אותו, אז אתה מדבר איתו באיזי, משהו שהוא יכול להכיל. ובמסגרת האיזי הזה, יש לך סבלנות לקלוט, שמה שאתה תגיד לא יקרה, כי הוא ילד. אתה יכול לתפוס את הילד ולמתוח אותו, אבל אז הוא לא יהיה ילד, הוא יהיה בובה שאתה עשית. אז גם העולם הוא כזה. אלוהים, במובן של היכול, יכול לעשות שזה יקרה עכשיו, אבל אז הוא ביטל אותך. הוא רוצה שהארץ בעצמה תצליח להוציא אור, שהארץ בעצמה תצליח להוציא עץ, עושה, עץ פרי עושה פרי. זאת התוכנית. שהיא תהיה כי... משהו כזה, כי שהיא תהיה כביכול מקבילה אליו. הוא לברוא הכל, הוא יכול מראש, זה לא חדש. מעניין אותו לעשות שם למטה מישהו שיכול גם כן לעשות את זה. לעשות מישהו שיודע להוציא עצים. זה כמעט כביכול להיות בורא. מה הוא אומר לה? תוציא את. למה הוא אומר לה תוציא? תעשה, תוציא אתה. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? קח את המטה, תרים את היד, לך תיתן מכות לפרעה. תן אתה.
כתוב, בוא נהיה.
זה בדיוק, זה, זה מה שאנחנו אומרים. תוצא הארץ מההתחלה, אלוהים אומר לארץ, תוציאי את. עכשיו, אתה לא יכול להגיד לה, תוציאי את, ואז לפרק לה את הצורה כשהיא לא עשתה מה שאתה רוצה. תוציאי את, אז אתה צריך להביא בחשבון, כשאתה מכניס עוד מישהו למשוואה, אתה צריך להביא בחשבון שהוא לא... שמה? שהיא תוציא? כי הוא רוצה שהיא תהיה. זה, הוא יכול לעשות עצים גם לפני שהוא ברא עולם. זה, הוא יסתדר. הוא רוצה מישהו בעולם חוץ ממנו. זה, ככה. זה, כאילו יש את עד איפה מגיעים? כי הוא טוב. בסדר? מטבע הטוב להטיב. למה? בסדר, זה, בסוף זה נסגר בפילוסופיה. צריך להרגיש את זה יותר מאשר להבין את זה. אלוהים רוצה, למה הוא ברא עולם? כי הוא רוצה עוד מישהו חוץ ממנו. אם הוא היה רוצה להישאר לבד, הוא מסתדר יותר טוב בלי העולם, זה פחות צרות, לא צריך לעשות להם יום כיפור, לא צריך לבוא לבית כנסת לשמוע את הבלבולי מוח שלהם, בסדר? אז אני מסתדר
טוב.
את צודקת, שהשורש לעבודה זרה של הארץ מתחיל מפה. את צודקת, את מזהה נכון, לא במובן שזה בסדר, אבל במובן שאפשר להבין מאיפה בא להם הרעיון הזה. כן, בהחלט אפשר להבין.
מה?
זה לא מובן. עובדה, הוא אמר לך קצת,
אבל הוא אמר, גם אלוהים.
נכון, נכון, וזה גם השורש. חכו, חכו, חכו. היא אומרת, איך קוראים לחברה פה, איך קוראים לה?
שלומית.
שלומית אומרת משהו... רגע, שלומית אומרת משהו חשוב, שאל תמהרו לבטל אותו, היא אומרת שפתאום אתה יכול להבין, רגע, אם זה ככה, מה השורש של העובדי עבודה זרה, כי יש באמת עוצמה בתוך העולם, שאלוהים נתן אותה לעולם, ואפשר בקלות לחשוב שזו עוצמה שמחליפה את אלוהים, למה? כי הוא באמת נתן לזה הרבה עוצמה, ו... העבודה זרה הפוטנציאלית הכי עוצמתית זה לעבוד את הבן אדם. למה? כי הוא באמת הכי דומה לאלוהים ובאמת יש לו עוצמה. כן. אז העבודה זרה הכי, הפוטנציאלית הכי שבאמת יש סיבה לחשוב ככה, זה לעבוד את הבן אדם. אבל זה לא הנושא שלנו. אני אומר, אני מקבל בהחלט שזה חידוש חשוב, מה זה עבודי עבודה זרה ומאיפה בא להם הרעיון הזה לעבוד דברים שהם לא אלוהים. אבל פה בינתיים אנחנו רוצים להבין שאלוהים רוצה לתת לעוד מישהו בעולם להיות חוץ ממנו, ועכשיו הוא אומר לו, בוא נעשה משהו ביחד. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, בוא נעשה את זה ביחד. אני ואת. עכשיו, כשאתה מכניס עוד מישהו למשוואה שהוא לא אלוהים, אתה צריך גם להביא בחשבון שזה לא יקרה, לא בדיוק כמו שאתה רוצה, לא בקצב שאתה רוצה, ואולי גם בכלל לא כמו שאתה רוצה. והוא מביא את זה בחשבון. שמה? אז מי זה המלאכים? אנחנו בשיעור הבא. בסדר? איפה הם נכנסים לתמונה המלאכים? זה בשיעור הבא. היום אנחנו עוד עם זה.
אז כשאתה אומר להם, להגיד שיהיה אור, אז זה לא שהוא מתחיל לעשות את זה.
הוא מזמין, מזמין, מתפלל, בונה חזון, לא מכריח. תלכי פשוט, תלכי פשוט. הוא מביע את רצונו מתוך הבנה, מתוך הבנה שאני מביע את רצוני בלי לכפות אותו בכוח עליך, ולכן יש אפשרות שאתה לא תעשה בדיוק כמו שביקשתי. זה בסדר, זה חלק מהסיפור. רגע, עכשיו, זה לא שהוא ויתר על החזון. זה לא שאם הארץ לא עשתה מה שהוא רוצה, אז הוא אומר, יאללה, נזרום איתך, מה אכפת לי. הוא עדיין רוצה אור. אז אני מציע לכם שלוש הבנות אפשריות למה זה וירא אלוהים כי טוב. בסדר? למה הוא אומר כי טוב אחרי שלא קורה מה שהוא בדיוק רוצה? שבהקשר של תמר, אז הוא בונה אידיאולוגיה מהחיסרון, אולי. זה אחת האפשרויות. אבל אפשרות ראשונה, בלשון סבא שלי, טוב, הכוונה, מספיק טוב בשביל להמשיך. מספיק טוב בשביל להמשיך הלאה. זה לא בדיוק מה שביקשתי, אבל בנית פה משהו יפה, ואפשר לעבוד עם זה. את החושך שהשארת שם, אנחנו עוד נצטרך לטפל בזה, אבל זה מגניב. אני לא עכשיו עוצר את הסירה, כאילו לא עוצר את הטיול השנתי, בגלל שהם עלו לאוטובוס, לא. יש דברים שעליהם הייתי עוצר את המשחק. ויש דברים שאני אומר, טוב, מגניב, יפה, האוטובוס נוסע. עכשיו יש את זה וזה, בסדר, נפתור את זה אחר כך, אבל זה תשובה ראשונה. מספיק טוב בשביל להמשיך. זה בלשון, זה הכיוון שסבא שלי מציע, הרב אשכנזי, מניטו, זיכרונו לברכה, זה. עכשיו, אפשרות שנייה. האפשרות הראשונה, מספיק טוב בשביל להמשיך הלאה, כלומר, אהבתי את מה שעשיתם, נכון, זה לא מושלם, אבל אפשר להמשיך את העולם ככה. אפשרות, אבל זה בטח לא, אוי לא, מה עשיתם? בוא נפרק הכל מההתחלה, כי לא יצא בדיוק מה שרציתי. עכשיו, שתיים. הצעה שנייה, בשם הרב בן נעים, זכרונו לברכה, או שלמה בן נעים, להבין איך הוא אמר כי טוב, למרות שלא יצא מה שהוא רוצה. אז הרב שלמה בן נעים, שהיה הרב שלי, היה תלמיד של סבא שלי, ולמדתי אצלו כי לא זכיתי ללמוד עם סבא בעודו בחיים. הוא היה גר בעיר העתיקה, הרב שלמה בן נעים. והוא אמר ככה, מה זה טוב? באמת זה הכי טוב. למה זה הכי טוב? כי זה מה שאת החלטת. חלק ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, הוא רוצה לברוא נבראים שאומרים את שלהם ומחליטים. אז למה הוא אומר הכי טוב? כי אני אמרתי לך, בואי נלך לעולם עם הרבה אור, ואת בוחרת לחיות בעולם עם אור וחושך, אני יכול להציע לך שזה לא משהו, אבל אם את בוחרת, אני הולך עם זה. ולמה הארץ בוחרת לחיות עם אור ועם חושך? כי היא רוצה, היא אומרת, אני לא רוצה להיות אלוהים, אני רוצה להיות, אני רוצה להיות נברא. לצורך העניין, אני רוצה להיות בן אדם. אני רוצה לבנות עולם לאט לאט ומתפתח כזה. אני לא רוצה את ההצעה הזאת להיות אלוהים. בדיוק, וזה מה שהעניין של חטא צדת, אבל את מי אלוהים אוהב? דווקא את הארץ שאומרת, אני אלך על חצי ואני אתקדם משם. לא את הארץ שמנסה להיות אלוהית וזה. כביכול, הוא פחות היה אוהב את זה. אם הארץ הייתה נהיית אלוהים, לא היה כך מעניין אותו. מעניין אותו שיש ארץ שאומרת, אני רוצה לבד. מה, למה... תחשבי, לא יודע מה, אתה הולך לצחק עם הילד, לבשל איתו חביתה, ואת אומרת לו, אני אעשה בשבילך, ואתה תערבה. הוא אומר, תן לי לבד. אתה אומר לו, אבל אם אתה תעשה לבד, ישפך פה הביצה, ותקבל קצת קביעות, וזה אומר, עזוב אותי, אני רוצה לבד. אז אתה מתלהב מזה, למרות שהחביתה בפועל יוצאת כזה, זה, והוא באמת קבל איזה קביעה, אבל החלק המעניין הוא מה? שיש פה מישהו. יש פה מישהו שמתחיל להיות. ולכן אלוהים אומר, כי טוב, כי סוף סוף הוא מרוצה מזה שמישהו אומר תן לי לבד, תן לי לרדת לעולם ולהתמודד, ואני יודע שזה יצא מצ'וקמק ואני יודע שאני אעשה טעויות, אבל אני יורד, ואת זה הוא אוהב. איפה יש לנו?
זה מסתדר כאילו עם הבקשה של
אבי. של?
למה כאילו תבקש,
זהו. נכון, אז למה בכל זאת מראש? אז תגיד לה מראש, תעשי מה שאתה רוצה, נכון? אז הוא רוצה לספר לנו על החזון, לאן הוא הולך, ולהציע לנו את הכי טוב, כדי זה יישאר בתור רושם. זה דומה לרעיון של ללמד אותך כל התורה כולה, ואז להשכיח אותה. הוא רוצה שיהיה לך לפחות את הדמיון הזה, לאן אתה תלך, גם כשתלך לבד, בסוף אתה תגיע להכל אור. הרעיון השני זה, הכי טוב שאת החלטת ללכת בדרך שלך לאט לאט. כן? גם אם זה... תשני על זה. זה קצת מנגינה שונה. הראשון זה חצי פשרה כזאת. בסדר. זה לא מושלם, אבל אני הולך עם זה. בשני הוא מתלהב מזה. וואו, אחלה. הכי טוב, תעשה ויצא מצ'וקמק ונעשה את זה ביחד אחרי זה ונתקדם וזה. איפה יש דוגמה לזה בהמשך התנך? הקדוש ברוך הוא מציע לעם ישראל גילוי שכל אחד יהיה לו תורה בלב. ישירות. גילוי ישירות מהשם לכל אחד בלב, בלי רבנים. כתוב בירמיהו למד א', כשיום אחד הקדוש ברוך הוא יכרות איתנו ברית חדשה, שלא ילמדו עוד איש את רעהו לדעת את השם. כי כולם ידעו את השם ולא תצטרך יותר את המדרגות האלה. אבל עם ישראל במעמד הר סיני אומר, לא רוצים. אנחנו רוצים לקבל טפטופים, שדבר עם משה רבנו, הוא ידבר איתנו, לא רוצים את זה. ואז בספר דברים הקדוש ברוך הוא אומר למשה, היטיבו אשר דיברו. אני הצעתי להם את הכל. הם אמרו, תן לנו קצת. אלוהים אומר, יפה. זה סימן טוב. כן, זה...
אז בעצם הרצון שלנו לשלמות, כאילו, הוא רואה
את הדת? אם את מסתכלת עליו כמו ויהי אור כתפילה, כשאיפה שמניעה אותך, אז הוא נפלא, חייבים. אם הוא מהווה אחרי זה לכעוס על מה שלא הולך כמו שצריך ולהתאכזב ולהיות מסוכסכת, אז זה שיא את הדעת טוב ורע, זה הכל סבל. איך אני, ואז בתוך הפסוק אלוהים מספר לנו את שתי התנועות שלו, גם את התנועה של אני רוצה הכל, וגם את התנועה שאני הכי שמח בקצת. שמח בחלקו, אבל רוצה הכל. לא שמח בחלקו, אז בסדר, אני מתפשר כזה. כן, שמח בחלקו, אז תן לי קצת חיים פשרה. אני רוצה הכל, אבל אני שמח עם הקצת שיצא, מאושר, אוקיי.
זה מה שדוחף אותנו.
נכון.
למה אני לתקן מעשים נגד אם אני אף פעם לא
צריך לדור? אז פה אני מציע את ההצעה השלישית. ההצעה השלישית שלנו היא שאלוהים פשוט לא מסתכל על החושך, כי זה לא מקדם כלום. וירא אלוהים את האור כי טוב, הוא מסתכל על הטוב. זה לא שהוא לא יודע שיש איפשהו חושך, אבל זה לא העסק שלו. העסק שלו להסתכל על החלק שיצא טוב ולדבר על זה. משהו כזה, כן? מסתכל על הנקודות טובות. למשל, את רצית להכין יום הולדת לחברה, ושלושת רבעי מהתוכנית התפקששה, אבל הרצון באופן כללי היה סבבה, והיא קלטה שאת רוצה, והפתק יצא כתוב יפה. אבל ההוגה נשרפה, וכל האורחים של ההפתעה הגיעו אחרי שהגיעה, ואיזה. אז הוא אומר, על מה אתה מסתכל? על החלק הזה שלא הלך, או על החלק שהלך, ואתה אומר, איזה מדהים אני שרציתי בכלל לארגן יום הולדת לחבר שלי, ואיזה מדהים אני שאני כתבתי פתק, ואיזה מדהים אני שארגנתי את כולם לבוא, למרות שהם הגיעו. זה מה שאלוהים עושה לעולם. הוא מסתכל על הטוב שלהם. עכשיו, הוא יודע שיבוא איזה קול שיגיד, רגע, אבל מה עם הרע, ובכל זאת, הרע הורס את הטוב, והרע כאילו יותר. אז בשביל זה עושה את ההבדלה. ההבדלה זה להגיד, אתה לא תיתן לחושך להשתלט על החלק הטוב שכן קיים.
אבל
לא
בגלל מוכר בחושך, אם הוא רוצה
שנסתכל
על האור.
שיהיה משחק. שיהיה משחק. לא יודע. מה? למשל, למשל, אני היה איזה יום. שהאור יישאר בפני עצמו ולא יתערבב. מה זה יתערבב? למשל, שאת עושה משהו טוב, ואז עושה פשלה קטנה. מה רוצה הפשלה הקטנה? הפשלה הקטנה רוצה לבלוע את כל הטוב. עכשיו הרסת הכל. כל היום הלך. למה אני צריך את הכוח של ההבדלה? כדי שפשלה קטנה לא תהרוס את כל היום. אני עשיתי טוב 3 שעות, ועכשיו 10 שניות התנהגתי כמו מעצבנת. בסדר? מישהי אמרה פה פעם, מה, אני אהיה מעצבנת. אז 10 שניות התנהגתי כמו מעצבנת, ו3 שעות זה. עכשיו יבוא קול ויגיד לי, את רואה? זה אומר שגם קודם לא היה שווה כלום, וזה אומר ש... לא. ההבדלה, הכוח של ההבדלה, בא לשמור על כל הטוב שהיה, ושהחושך יישאר שם. אל תתערבב. אני לא מכחיש שזה חושך, אני רק לא נותן לו להשתלט על הכל. נכון, אז זה הצעד הבא, ותראו במקור הבא, זה הצעה לעבודת השם, להידמות להשם בעבודת השם.
יש עוד הצעה?
הנה זה. זה בעצם המשך, המשך, זה המשך של השלישית, אפשר להגיד ככה. זה מדברי רבי נתן מנמירוב, שהוא התלמיד הראשי של רבי נחמן. מתוך ספר שנקרא אוצר היראה, אבל בעצם זה ציטוטים מספר שנקרא ליקוטי הלכות. עיקר חידוש מעשה בראשית הוא על ידי בירור הטוב. איך מתקדמים בחיים? איך בוראים עולמות? השם רוצה ללמד אותנו איך בוראים עולמות, איך בוראים את העולם שלנו, איך בוראים אותי, איך אני בורא את עצמי. עיקר חידוש מעשה בראשית הוא על ידי בירור הטוב, היינו, על ידי שמוצאים הנקודות טובות שבכל אחד מישראל. השיטה הכי חשובה בעבודת השם. מה עושים? מלקטים נקודות טובות. יש אחד יוצא ללקט פטריות, אתה תצא ללקט נקודות טובות. כן, כי בתחילה, בשעה שהרע מתגבר בחופה על הטוב, יש מצב שהחושך הוא מסתיר וחופה, והוא יותר חזק מהטוב. זה בחינת תוהו ובוהו וחושך. זה המצב של הבריאה בהתחלה, שהאור גנוז ונסתר. והתפקיד שלנו להוציא את האור מתוך מתוך הגניזה, להוציא את האור מתוך איפשהו, אז זה קודם כל להוציא אותו ולעשות הבדלה, ויש לנו הרבה משימות כאלה, כן? ועיקר התיקון הוא על ידי בחינת רוחו של משיח. מי שעושה עבודת ליקוט נקודות טובות, הוא עושה עבודה של משיח. אז הוא קצת משיח. שעל ידי זה זוכים לברר ולמצוא את הטוב, ואזי נתגלה האור. מה אני עושה? אני מלקט את הנקודות הטובות מתוך עצמי קודם כל, מתוך מה שקרה ומתוך חברים שלי. אני לא מכחיש את החושך. אני לא אומר שמישהו ירק עליי, זה בעצם שהוא, זה גשם. בסדר? זה לא הנקודה. זה לא הכחשה. מה שרע הוא רע. אני עסוק בלחפש את הטוב שכן באמת קיים. ואת הטוב הזה, אני מרים אותו ואני עושה ממנו עניין. אני עושה ממנו חפלה, אני נותן לו חשיבות, אני מאמין בו, אני מגדל אותו, אני מחפש עוד אחד כזה ועוד אחד כזה ועוד אחד כזה ועוד אחד כזה, וזה גורם לי לנות. אנחנו חושבים שאנחנו נשתנה על ידי שנסתכל בחושך שלנו ונחפור שם איכשהו. אז אלוהים מציע לנו שיטה אחרת. תסתכל על הטוב שלך, תלקט את הנקודות הטובות גם אם הן קצת, ועל ידי זה אתה בורא עולמות. ממש. קודם כל אתה בורא את עצמך. אתה מגדל את עצמך על ידי ליקוט נקודות טובות בעצמך, ולא על ידי הסתכלות על החסרונות של עצמך שרק מעצימים את החושך. אז הוא גם רומז לנו, רבי נחמן פה עכשיו, רומז לנו מה יקרה כשאני אנסה לעשות את זה. דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה באמת מעלה אותו לכף זכות ויוכל להשיבו בתשובה. איך חוזרים בתשובה? דהיינו, איך אני נהיית יותר אני? איך אני נהיית יותר מה שאני רוצה? איך מתקנים משהו בעולם? הוא אומר לנו על ידי שאתה מוצא נקודות טובות בבן אדם. ומה יקרה? אף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור. מה שיקרה כשאתה תתחיל לחפש, אתה תרגיש שאין שם בכלל טוב. כמו שאת תסתכלי על עצמך, תגידי, איפה הטוב שהיה בי היום? את תגידי, אין כלום. אני רשעית גמורה. סתם, אני כישלון, אין לי כלום טוב. אז למה הוא מזהיר אותנו? כי הוא יודע שהחושך הוא גורם לזה. החושך מספר לך, אין פה כלום. אין. אז אף על פי כן, צריך אתה, יש לי משימה רוחנית מאוד חשובה. לחפש, לבקש ולמצוא. לא רק לחפש. לא מצאת? תבקש יותר טוב. לא מצאת? תמצא. זה המשימה שלך למצוא טוב בעצמך ובאחרים. זה הג'וב. ששם איננו רשע. יש קטע קטן שאתה לא רשע ודפוק וכישלון. יש קטע? תחפש אותו. ואז אם אתה מוצא אותו, אתה מקבל כוח אינסופי. עכשיו, מה יקרה? אתה תמצא איזה טוב בעצמך, ואז יבוא כוח שיגיד לך, כן, אבל עשיתי את זה בשביל לעשות רושם, נכון? כן, אבל. וזה לכולם יש, זה לא מרשים אף אחד, וזה לא עבדתי בשביל זה, וזה, כן, אבל. אז כן, אבל זה אומר שאין הבדלה. אז תעשה הבדלה. תעשה הבדלה שהמשהו טוב שבך, גם אם יש שם חצי אינטרסים, חצי פוזות, ועוד חצי שלישי הצגות, יש שם נקודה אחת שהיא באמת טובה, ואם אתה נהנה ממנה כמו שהיא, אז אתה מקבל כוח. זה נקרא התחזקות. אתה מקבל כוח לזוז. הרב אשלג אומר, מי שלא עושה את העבודה הזאת, הוא רוצה להתקדם, אבל זה כמו לנסות לקדם גבייה.
גבייה.
גבייה לא מתקדמת. בסדר? אז מי שמוצא חיות בעצמו מהטוב שיש לו, הוא מקבל כוח. עכשיו הוא יכול לדון אם הוא רוצה להתקדם לאנשהו. אבל התחזקות, כוח אני מקבל מהטוב שלי, לא מהרע שלי, לא מהחסרונות שלי. ואז יש לי כוח לעשות הכל. אבל אם אני כל יום בסוף היום עושה חשבון נפש, שבחשבון הזה אני מוציא את עצמי במינוס, אז למי יש כוח לזוז? למי יש כוח לעשות חשבון נפש? זה דיכאון. חשבון נפש, מי לכתחילה צריך להיות ליקוט נקודות טובות, שמשמעותו שבחשבון אני חייב לצאת בפלוס. חייב, זה המשימה שלי, זה לא אם יוצא לי בפוקס. רגע, אז עוד שנייה נשמע. הבנתם את הנקודה? אני מקצר אותה בקיצור נמרץ מאוד. אלוהים מלמד אותנו איך מזיזים את העולם לאנשהו. אתה מבקש אין סוף. בלי שום קשר שיצא עשירית. מבקש אין סוף. עכשיו אתה מסתכל על מה שיצא, בכנות, אתה לא משקר לעצמך. אתה אתה רואה איפה יש אור, אתה רואה איפה יש חושך. מעולה. ועכשיו אתה מתעסק באור, בייחוד, ומקבל ממנו כוח. ואומר על זה כי טוב, דהיינו, זה מסיבה. על כל מילימטר של טוב שאתה עושה בעצמך, תעשה מסיבה. תעשה חפלה. עכשיו כמה דקות לשאלות. בסדר?